שוב שלום לכם, אנחנו נפגשים לעוד פרק בפודקאסט קורת רוח. הקורת רוח הפעם כתמיד בגלל היהודי היושב מולי, הרב אפרים זמן גלינסקי, העורך של המוסף התורני קולמוס, והמבקר, אחד המבקר בוועדה הרוחנית של עיתון משפחה.
וכדרכנו בקודש, ידידי היוקר בסוללת גרובייז, אשר אנחנו נעים לנו מאוד במחיצתו ומעשיר אותנו בידיעותיו הרבות.
היום, בפורים זלמן, אני לא יודע מה חושבים על זה בוועדה, אבל אנחנו הולכים היום לדבר על ציונות.
ציונות פוליטיקה ציונית?
פחות פוליטיקה, לציונות יש הרבה היסטוריה, ואני רוצה להפתיע אותך, אני לא חושב שאותך אני אפתיע, אבל חלק מהמאזינים יופתעו, הסיפור הציוני הוא לא בהכרח נוסד בבאזל על המרפסת.
יש לי הצעה, בוא נשנה את הכותרת. בוא לא נדבר על ציונות בכלל, בוא נדבר על אחד מתאריג מצווס, שברוב הפוליטיקה אנחנו שוכחים ממנה, ויש מצווס ישו בארץ ישראל. אמנם זה מחלוקת ראשונים, אם בזמן הזה, אם זה מחויב או לא מחויב, מחלוקת הפויסקים, אם מצווה קיומיס או מצווה חיוביס, אבל איך לשוני של החזון איש שכבר אוכרה הלוכה כשיטס הרמב"ן, לא רק מפלגת הציונות דתית אומרת את זה, גם החזון איש אמר את זה, וככה רב חיים קניאבסקי מחדיר בכל מי שבא לשאול אותו אם לעלות לארץ.
אחד, רב חיים זה יותר בגלל החזון איש.
בגלל החזון איש, ודאי.
לא בגלל הרמב"ן.
כן, ואחד מתארג מצווס לפי זה, לפי הרמב"ן, וככה אוכרה הלוכה, זה מצווס אישו בארץ ישראל. ולהפתעתנו, המצווה הזאת הלהיבה את דמיונם של יהודים חרדים רבים עוד הרבה לפני התנועה הציונית, וזה מה שאנחנו באים לדבר היום.
קודם כל, אתה יודע, אני חייב לזרוק משהו שעכשיו עולה לי בראש אסוציאטיבית. יש ספר שנקרא הציוני, ספר של רב מנחם הציוני, הוא כותב בהקדומה שהוא קרא לספר שלו, הוא בכלל לא יושב בארץ, הוא קרא לספר שלו הציוני, במשום שהוא שאב את ההשראה מהרי ציון וירושלים, אבל אנחנו לא מדברים על זה. אם לעשות סדר, ושוב חשוב להזכיר, אנחנו עכשיו לא הולכים לגולל את תולדות התנועה הציונית, פחות או יותר, כרצו עבדיך את אבניה, זה קורה פה מאז, בעצם כל הזמן יהודים שואפים לחזור לפה, כל הזמן, לכל אורך השנים, מאז שגלינו מפה.
לא, אבל זה חשוב, בסוללת, אני רוצה להדגיש את זה, זה חשוב מאוד מה שאנחנו הולכים לדבר היום, בגלל שהתנועה הציונית הפוליטית הצליחה להחדיר באמצעות הפרופגנדה שלה, צריכה להחדיר לא רק לראש של החילונים כאן בארץ, לראש שלנו, שהאלו שקיימו מחדש את היישוב היהודי פה בארץ, זה התנועה הציונית החילונית. ואני לא מדבר עכשיו, אני לא בא להתפלמס על דעות ועל ויכוחים השקפתיים, זה בכלל לא הנושא שלנו. אנחנו מדברים על עובדות בשטח, אנחנו מדברים, אתה יודע מה, עזוב את הרעיון הזה שתלמידי הבש, תלמידי הגוין, הם כבר התחילו את העלייה כבר 200 שנה קודם. אני מדבר איתך על יישוב החדש בארץ ישראל, ולא רק יישוב ירושלים צפת שתגיד, זה מושבות של שנוררס, כמו שהציונים החילונים רוצים להגיד לנו. אני מדבר איתך על התיישבות חקלאית פה בארץ ישראל. מי התחיל את התהליך הזה? מי היו הנחשונים הראשונים שהגיעו לפה ומסו את נפשם בשביל להחיות את הארץ? זה מה שאנחנו רוצים לדבר
עליו. אני רוצה עוד הפעם לדייק את דבריך. זאת אומרת, כחלק ממה שאני אומר, עליות תמיד היו לכאן בזמן עליית רבי יהודה חוסיד ותלמידיו, עלו לפה כל הזמן, ואפילו היו עליות מאורגנות, ועל זה כולם עודים. זאת אומרת, היום כבר יש פולמוס, מדברים, כשמדברים על העלייה הראשונה הציונית, כולם מדברים על כך שהייתה עלייה של תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי הגוין, אבל מסבירים לנו שהעליות הללו לא היו עליות שבאו להקים ישוב, ולא היה פה איזה חזון גדול.
אנשים הגיעו בזקנותם, להתפרנס, מזדוקה שהם הגיעו מחוץ
כן,
לארץ.
כן, כוללים, על זה כולם מדברים. מה שאנחנו רוצים היום לדבר זה על תופעות שאנחנו רואים שקורות כמה שנים לפני הרצל. בוא נגיד ככה, המילה ציונות בהקשר הזה, של עלייה לציון, הומצאה על ידי יהודי שבסוף הפך לחרדי, קראו לו נתן בירנבום, אולי הוא שווה דיבור בפני עצמו.
דוקטור נתן בירנבום.
דוקטור נתן בירנבום.
אגב, העורך הראשי, הרב גרילק, תתפלא לשמוע, יש לו זיכרונות מילדות, שיושב על הברכיים של נתן בירנבום, ומשחק לו בזקן הלבן הארוך. אם אתה רוצה קצת לדמיין לאיזה דור שייך הרב מוישה גרילק, אז
מוישה אומר הרבה שהוא רוצה, שיש לו חלום לכתוב, עוד לכתוב עליו, כתבו עליו, נתן בירנבום רק בשביל, אם כבר הזכר, אויל ועטה לידן, הוא היה אחד מראשי התנועה הציונית בהתחלה, ובהמשך...
החילונית, המשכילית.
כן, ובהמשך הוא הופך לבעל תשובה, הוא מגיע לאגודת ישראל...
ונהיה אחד מהוגי הדעות של אגודת ישראל.
בוא נגיד לא מאוד מסתדר עם גר, אבל...
אבל הוא נבחר לדי אגודת ישראל לייצג אותה במשלחת, ביחד עם הכלי חמדו, שבדי מסתדר עם גר.
נכון, נכון.
נכון, רב מירדון פלוצקי, ויחד עם דוקטור נתן בירנבוים, מלי השלישי היה רב מאיר הילדסהיימר, כמה שזכו לי.
אז בוא רגע נחזור כמה שנים לאחור. יש לי דמות אחת, לך יש עוד כמה דמויות, כי אנחנו צריכים שוב פעם להזכיר, הסיפור הזה מתגלגל, העליות החרדיות, אם אפשר לקרוא להם כך, זו הגדרה חרדית אז הרבה יותר רחבה, אבל יש עלייה של יהודים שומרי תורה ומצוות, שלאו בהכרח מזוהים עם התנועה הציונית, והיא 10-20 שנה קודם לתוכנית של הרצל, לעליות האלו, העליות הראשונות, ואנחנו מדברים על אלה שמקימים את ראש פינה, אלה שמקימים מושבה ליד הג'רמק, שזה...
אביסולבק והבן שלו.
אביסולבק ורב ניסנבק, מי שאם כבר שוב, אם כבר מזכירים, מדובר בבעלי בית דפוס בצפת.
נכון.
ושני יהודים חסידי ריז'ן. והם בכלל, לפי חלק מהסיפורים, הם אלה שבגללם הרוז'ינר מסתבך עם השלטון הרוסי, בשום שהם שולחים, שהוא שולח אליהם כסף, והם שולחים אליו מכתבים.
בשביל לקנות את השטח של בכנסת
פרס ישראל. לקנות שטח כאן בעיר העתיקה, ובל נשכח, בשנים ההן, המדינה פה, ארץ ישראל נשלטת על ידי השלטון העות'מאני, והשלטון הטורקי, והוא די אויב של השלטון הרוסי, שהרוז'ינר תקוע שמה, וזה מסתבך.
נדמה לי שהסיבור מתחיל הפוך, שהריז'נר שומע שיש תוכנית של הממשלה הרוסית לקנות שטח,
כן,
ליד הקויסל, והוא שולח מיד את הביסול בק,
לקנות את השטח.
כן, הסיפור,
הסיפור החסידי.
כן.
והצער אומר, שוב פעם הוא הקדים אותי. אבל אני רוצה רגע לדבר, לפני שניגע בסיפור של ראש פינה ושל
הג'רמק ושל
של אותם אנשים שהתיישבויות שהוקמו, אני רוצה לדבר על חוזה המדינה. אני הייתי קורא לו חוזה המדינה החרדית. טיפוס מאוד מאוד מרתק, לכם כולם מכירים אותו, לא רבים יודעים את התוכנית שלו. אחד הדמויות הכי מרתקות ומסירות ביהדות החרדית של המאות האחרונות, רב עקיבא יוסף שלייזינגר. אגב, הוא כותב עקיבא, הוא כותב את זה עם A, כמו שמצאנו בהרבה מקומות בחזל. כשמדברים רבי עקיבא, הם בחלק מהמקומות...
אני חושב שרבים מהמאזינים יכירו אותו בזכות הכינוי שלו, בעל לב העברי.
ספר לב העברי, זה ספר שהוא כותב, למעשה ספר מלא מלא קנאות, שהוא כותב...
הוא היה מתלמידי הכסף ספר, אם לא טועה, או של הכסף ספר?
מתלמידי הכסף ספר. הוא נולד, אז בוא רגע נעשה סדר. הוא נולד בשנת תף קוף צדיק ח'. תף קוף צדיק ח' זה שנתיים לפני פטירת החתם סופר. ואבא שלו, רבי חיאל, הוא מתלמידי הכסף ספר. אבל הוא כבר גדל באקלים הזה של תלמידי הכסף ספר. עכשיו, מי שיודע, תלמידי הכסף ספר, בפרט תלמידי הכסף ספר, הם למעשה, כשאנחנו מדברים היום על הרעיון הזה שהחסם סופר הוא חדש, הוא סמנטור וכל זה, זה בעיקר מדברים על התלמידים. זה הם אלה שמיישמים את זה, הם עושים את הטיילונג המפורסם בהונגריה, זאת אומרת, הם מחלקים את הקהילות, מתבדלים מהנאולוגים.
יש ספק, אבל האם השיטה הזאת מגיעה מהחסם סופר, או שגם בזה יש ספק?
לכאורה אין ספק, כי אנחנו רואים שכל התלמידים, או ממש רובם המובהק, הולך על זה, אבל אנחנו כן יודעים שהחסם ספר בימיו זה לא קרה. והדבר, כן, יהודים וחוקרים התעסקו כבר עם הסיפור הזה, אבל אנחנו לא רוצים לדבר על הונגריה, אנחנו רוצים לדבר על הארץ. רב עקיבא יוסף הוא, מאז שהוא נולד, הוא טיפוס מאוד מאוד, אפשר לומר, מאוד קנוי, מאוד...
מאוד מקורי.
מאוד מקורי, ואני רוצה לדבר על המקוריות, כי זה מה שמעניין בו. באיזשהו שלב, כחלק מהמאבקים שמתחוללים שם בהונגריה מול המשכילים, יש על זה בעיקר המשכילים, אז שם הם בהונגריה, הוורסיה של המשכילים זה הניאולוגים, אלו קהילות נפרדות, והוא משתתף בוועידה המפורסמת ההיא, שמחרימים אותם, שעושים את הכונס, לא ללמוד שפות זרות, מלא מלא תקנות, אבל רב עקיבא יוסף שלזינגר, כשהוא קורא את כל התקנות האלה, והוא עברך צעיר, ואני חושב שהוא אפילו חותם עליהם, הוועידה מתקיימת בעיר מיאלוביץ, אני חושב, והוא חותם עליהם, ומה שמעניין, שהוא מצליח להבין, שהסיפור הזה הוא לא פתרון סופי, משום שהיהודים החרדים באירופה, אירופה של אותן שנים, אירופה מאוד מתקדמת, מתחיל להיות קשה.
אתה אומר עכשיו משהו מאוד מאוד מעניין, אתה אומר שאנחנו יודעים שהציונות החילונית הגיעה כתגובה לאנטישמיות. כן, משפט דרייפוס וכולי. אבל לפי מה שאתה אומר עכשיו, הציונות החרדית הגיעה כתגובה לבעיית הרפורמה.
הציונות החרדית, אני לא יכול לומר באופן מלא, אבל הציונות של רב עקיבא יוסף שלזינגר בהחלט מגיעה כתגובה. הוא נמצא במקום, הוא מנסה להתחיל להשיג אישורים, לקנות, זה לא הולך, זה מסתבך. והוא כן...
מה הוא מעוניין לקנות?
הוא מעוניין לקנות פה איזה שטח, אבל משהו, בהתחלה הוא חובר, הוא כל כך מסתבך שם, מי שמכיר את הקהילות שם, איך הן מחולקות, יש את הקהילה הניאולוגית בכל מקום, והקהילה החרדית שמתבדלת, ויש את הקהילות שבאמצע, הקהילות של הסטטוס קוו, הוא מצליח להבין שבחלק מהמקומות כדאי לו לחבור לחסידים, משום שהחסידים, בגלל להיותם שייכים למה שנקרא נוסח ספרד, אז הם לא כפופים לקהילה הגדולה, לקהילה האשכנזית, והוא מנסה בכל מיני, הוא מנסה להקים חבורה, הוא קורא לה מעלה, הוא מנסה, הוא עושה הרבה רעש בהונגריה, והוא כבר מעורר שם מחלוקות וכועסים עליו, וכולי.
מתי מתחיל העניין הזה של...
העניין הזה מתחיל באזור התף רי שחף אי כזה, אז הוא מוציא את ספריו לב העברי, שעליו אנחנו מדברים, זה ספר על צוואת אחסם סופר, שם מתחילים לראות מה הולך לצמוח ממנו, הוא הולך נגד שפות זרות, זה אחד המערכות שהוא מנהל במלוא העוצמה, הוא אגב כותב שם בהקדמה, הוא תוקף את כל מי שבא נגדו, הוא תוקף, אבל באמצע, באחד שם הוא מתלונן, אני שהייתי נזר לדבר קשות, אפילו נגד קטן שבקטנים, עכשיו אני מוכרח מצרת הדור לדבר כאחד המדבר גדולות בגילוי פנים, זאת אומרת, החוויה שלו, שאין ברירה, הוא חייב להתחיל להשתולל, כי פשוט אחרת יהיה חורבן הדת, ואז הוא מחליט לעלות ארצה. הוא מחליט לעלות ארצה, כי הוא מחפש מקום, שבו הוא אומר, תקשיבו טוב, אין אפשרות יותר לשרוד באירופה, כיהודי חרדי. אתה חייב בשביל לשרוד, בשביל לעשות, בשביל להתפרנס, אתה חייב לדעת שפות, את השפות האירופאיות, אתה חייב להתקרב לגויים. זה מתחיל להסתבך, עכשיו, מה גם שהניאולוגים והמשכילים מתחילים לשלוט, הנאורות שולטת באירופה בצורה מאוד מאוד חזקה, בפרט בשנים ההם, יש אוניברסיטאות, אתה לא יודע מה עושים עם ילדים, אתה לא יודע מה עושים עם בנות, אומר רב עקיבא יוסף שלזינגר, תקשיבו, אין ברירה, חייבים לברוח. לא נשארה דרך אחרת, אנחנו חייבים למצוא מקלט, והמקום הכי טוב, האולטימטיבי, זה מקום די מרוקן פה בקצה הים התיכון, מקום שעוד לא הגיע אליו בכל אופן בשנים ההם, לא הגיעה השכלה כל כך, אז הוא אומר בוא נברח לארץ ישראל, נרוויח פעמיים.
אני מאוד שמח שאתה מביא את הרקע הזה של הסיבה שלו לעלייה, בגלל שבאמת אם אתה, עוד מעט אנחנו נגיע לזה שביהדות ליטא, כאשר בשלמים הראשונים של ההתעוררות להגיע לארץ ישראל, הגיע מהגדול הדור הליטאים, כולל הנציב, וסליבי אפילו, אבי משפחת סולובייצ'יק, וזה הגיע מחיבס האורץ, זה לא הגיע מרעיון לפתור בעיה של רפורמה, וזה מאוד מעניין שאתה אומר שרב עקיבא יוסף, החלק הזה לא היה, מאוד מעניין, חלק חתית, איפה השיקול הזה,
אנחנו צריכים לחלק את זה לשניים.
נעלם.
אנחנו צריכים לחלק את זה לשניים.
הוא לא סאטמר, בגלל שאחרי תהיה לו בעיה שלא יהיה לו בחוימה, שהוא עובר שלושת השבועות אם הוא מעודד עלייה. אז איפה נעלם אחיבת הארץ?
אחיבת הארץ נמצאת, אבל מה שקורה שוב, אני רוצה לחזור לחלוקה שאנחנו עושים ברבי עקיבא יוסף לקודמים לו. רבי עקיבא יוסף לא מדבר לעלות לירושלים ולחיות כאן מכספי החלוקה, הוא מדבר על משהו אחר, הוא מדבר להקים פה, הוא לא קורא לזה להקים מדינה, אבל להקים יישובים יהודים, ותכף תראה איזה מדינה הוא מקים, כי יש לו תוכנית מפורטת שזה פשוט כשאתה קורא את זה, אתה יודע, הרבה פעמים יש שאלות ששואלים אותך, מה יקרה כשתהיו פה רוב? אתה אומר, לא תוכלו לעשות כלום, לא תוכלו לעשות צבא, לא תוכלו לעשות רפואה, לא... ואתה רואה שהוא את השאלות הללו, בפורמט הרבה יותר קטן, הוא עוד לא תכנן פה שיהיו פה 9 מיליון יהודים, אבל גם היום הם פה 9, אני חושב יש פחות, חלק גדול ערבים, אבל בגדול הוא לא תכנן,
לא יש תוכנית מפורטת,
לא יש תוכנית מסודרת, וזה מה שמפתיע ומרגש בספרים שלו. אבל זה מתחיל, הוא אומר, תקשיבו, אם אנחנו כבר צריכים להקים מדינה, אנחנו צריכים להתבדל. מבחינתו להתבדל, זה אומר גם התבדלות פיזית, כי אנחנו, איפה שלא נלך, אנחנו ניתקע. ולכן הוא מתחיל, הוא מחליט שהוא עולה לארץ. עכשיו, כל הצדדים מנסים למנוע אותו, ועושים לו תרגילים. יש מקלות וגזרים, עובדים איתו עם מקלות וגזרים.
מי עובד מולו בעצם? המשפחה, הקהילה?
גם המשכילים. שלחוצים מהברנד שלו, וגם צריך לומר את זה במפורש, אנשי הכוללים פה בירושלים, שלא אוהבים את התוכנית הזאת, כי אם יתחילו להגיע פה אנשים,
זה מייתר אותם בעצם.
זה מייתר אותם, ובעיקר זה גוזל להם את המשאבים. זאת אומרת, היהודים עד עכשיו, במשך שנים, שולחים נדבות קופת רבי מאיר בלנס, ומחזיקים שם את היהודים, עכשיו לאט לאט יתחילו לדבר על כך, שתחזיקו את עצמכם, תעבדו קצת, זה למה אנחנו צריכים לשלם לכם. וכאן מתחיל זה, ואגב הסכסוך הזה עם הפקידים יהיה בסוף מה שיכריע את עקיבא יוסף, זה כבר עוזר לך ספוילר לסוף. זאת אומרת, בסוף הוא ייפול מול הפקידים, כי הוא איתם לא ידע להסתדר, והם יהיו אלה שאיתם הוא יסתדר. עכשיו הוא רוצה לעלות לארץ, הם מציעים לו גם הצעות רבנות, רק כדי להשאיר אותו שם. מסדרים לו רבנות ומספחים אותו עם השוור שלו.
היה
רבי ליל מקולמאי? רבי ליל ליכטנשטיין מקולמאי, גם הוא קנוי, גם הוא מרתק.
היה עליו כתבה בעיתון משפחה.
יפה, אני רואה שהרב זוכר, אז בואו נעשה רגע, אם כבר פתחנו את זה, באופן אישי, זה מאוד מרגש אותי. הכתבה הזאת התחילה בצורה מאוד מעניינת, אם מותר לי לחשוף מאחורי הקלעים. הכתבה התחילה כשיום אחד קיבלתי מגיסכם, הרב נוח פלי, שכותב פה טור קבוע, טור חינוכי, ורב נוח סיפר שהיה לו, שהוא היה בשליחות באודסה, הוא סיפר כדרכו שהיה איזה בחור, פרא אדם, שיום אחד נכנס, הוציאו אותו מהרחוב, יום אחד הוא הגיע אליו, הוא אמר, אני רוצה ללמוד איתך שותפות בשיר מסקיל. שיר מסקיל זה, שיר עם מסקיל. זה של ספר של רבי ליל מקולמאי. אז הוא אומר לו, אתה יודע, ריבונו של עולם, אתה לא יודע עברית, מה בכל הספרים?
מה אתה קשור?
איך אתה קשור? אז הוא אומר לו, מה, לא שמעת רבי ליל מקולמאי? נוח כזה די גמגם, הוא לא, כנראה כמו...
כן, איפה אבריך ליטאי קלאסי,
מה פתאום שיקיר את רבי ליל מקולמאי? בקיצור, אז הוא אומר לו, מה קורה, אני נולדתי בעיר מקולמאי, מול הבית שלנו יש את הקבר של רבי ליל מקולמאי באמצע גינה. ואני זה, בקיצור, הקבר הזה גרם לו, הוא קצת חקר, הוא התרגש, בקיצור, האברך הזה היום נהיה אברך ירא ושלם. ואני ערכתי את הטור הזה, ואני חייב לומר שחשבתי שזה מדובר בסיפור
דמיוני
נחמד, לא שזה, וחשבתי שנוח התכוון בעיקר את המסר.
הראשיבי שלי היום, זה מייסה שכמעט אויו.
כן.
כן.
ואז לחרדתי עובר שבוע, מגיע מכתב, מיהודי שאומר שהוא נכד של רבי מקולמאי, אומר אני שרדתי שואה, אני עוד גדלתי בקולמאי, אני רוצה לפגוש את הנער הזה. ואז נהיה לי מאוד לא נעים, כאילו איך נסביר ליהודי המבוגר שמדובר בסיפור לתפארת
הבית.
כן? ואני מתקשר לרב נוח פלי ואני שואל תגיד מה עושים עם היהודי הזה, הוא עלה על הבלוף. ואז הוא אומר לי, מה זאת אומרת הוא עלה? זה אמיתי, יש את הבחור הזה, הוא גר פה בארץ, קוראים לו רבי יונתן פלוק, אני חושב, אומר בוא נפגיש אותם, וככה אנחנו זכינו להשתתף בפגישה שיהודי נכד של רבי ליל מקולמאי, והפגישה...
נציין, שהתברר אחרי הכתבה, יש עוד כמה...
עוד הרבה נכדים
של רבי ליל מקולמאי, שיושבים כאן בירושלים.
בכל אופן, רבי אלימלך קולמאי, סתם הכנסנו לסיפור, מישהו שרבי אלימלך קולמאי ניסו לבקש שיעצור את החתן שלו. אגב, מעורבים בסיפור הזה, היטב לב מסתמר. מנסים, כולם מנסים למנוע אותו, כי רואים פה חכם חריף ונחוש וזה, זה לא עוזר כלום. תף ריש למד, הוא כבר מגיע לירושלים. הוא מגיע לירושלים, זה יש קצת עיכובים וזה, ואז הוא מתיישב בעיר העתיקה, הוא כותב שהוא יושב ליד עיר, ליד הר הבית, בהר הבית, זאת אומרת ליד הר הבית, אסור לו הרי להיכנס להר הבית, מקום, הוא מציין את זה בהקדמה של הספר, מקום אשר לא היה מדרס רגל יהודי מיום שבית המקדש היה קיים. זאת אומרת, אני היהודי הראשון, הוא חש מלא מלא התעוררות וכו'.
קל המקום לציין שאנשים שמתעסקים בשוטים, בהלוכה, מכירים את כיווי יוסף שלזנגר בדיוק בהקשר הזה.
נכון.
בגלל
נכון.
שהוא רצה לחדש את התקיעת שויפור בראשונה שחל בשבס בקויסל המערובי.
לפי חלק מהמסורות הוא לא רק רצה לחדש, הוא חידש.
כן, ויש תשובה מרתקת של פסי פסח. ביאנקה פרנק, כן?
חבר הוועדה התורנית של איתו המשפחה.
חבר הוועדה התורנית של איתו המשפחה. והתשובה הזאת מופיעה בשתי גרסאות, אחת בהר צבי אני חושב, וגם במקרוי קוידש על ראש השונה, ושם השאלה שנשאלת היא, נניח שאני לא מסכים בקיבי יוסף, ואני לא יתקע בשופר בראש השונה שחל בשבת, אבל האם יש עניין, האם יש לי עניין כאדם פרטי, ללכת לשמוע את התקיע שויפר שלו, על הצד שאולי אני אקיים מצו של שמי אסקיאס.
אני חושב, אם אני זוכר, הוא פסק שלו.
לא, יש לו שם כמה צדודים, אבל השאלה המרכזית היא, האם מה שחזל באו וגזרו שלא לתקוע שויפו, אז הוא כבר לא בר חיובה. מי שתוקע הוא כבר לא בר חיובה.
אני חייב לעצור אתכם הרב גלינסקי, כי אני פוחד שאנחנו כבר אנחנו כבר באוימק ה... בואי מכה, לא חי, אז מי שרוצה שיהיהם בחידוש היער צבי ומקוי
קוידש.
יש גם קובץ מורי על זה, וקיצור, לפני ראש השונה תעשו שיעורי בית, זה מאוד מרתק, בכל אופן הוא היה מאוד יצירתי, הוא ניסה לכנס, זה רק חלק מהמקוריות שלו, אבל מה שקורה כשהוא מגיע לירושלים, פה הוא מתחיל לקלוט את הברוך, פה הוא רואה שיש כוללים מסודרים, שיש פה אנשים שעושים כסף, כל הרעיון הזה של להפוך, להקים פה יישוב חרדי שגם עובד ומרוויח לפרנסתו.
מקיים את עצמו מה שנקרא.
וכל זה, זה מאיים פה על אנשים, ואז הוא מתחיל לראות, הוא מנסה לדבר פה עם אנשים ומתעוררת התנגדות חזקה. הוא מדבר, הוא מצטט להם את הגמרא בקידושין שחייב אדם ללמד את בנו אומנות, ואת המשנה שגיעת שניהם משכחת אבון. אז מישהו שם עונה לו שעדיף לקיים את כל השס מאשר לקיים את המשנה הזאת ולבטל את כל השס. לא משנה, הוא מסביר שהוא מרגיש צעיר מדי, הוא עוד לא מעיז לעשות את התוכניות הגדולות שלו, אבל הוא דוחה את ההצעה, הוא מחכה קצת להתבגר, הוא מנסה להבין פה את העסק.
בדרך אגב, באיזה גיל הוא היה שהוא הגיע לפה?
אם אנחנו זוכרים טוב, הוא נולד בצדיק חיית, והוא פה בתף ריש למד, אז הוא בן 32.
אוקיי.
ואז הוא גם כותב שהוא נמצא פה בארץ, הוא קולט קצת את המצב מקרוב, אז הוא מבין שהוא חייב לעשות שינויים בתוכנית. בקיצר הוא מחליף את השם של הארגון שלו מהמעלה לכולל העברים פה, הוא מחליט לקרוא לזה כולל, כמו שכולם פה נחשבים כוללים, כל הקופות פה כולל פולין, כולל חבד, כולל...
אם אני מבין נכון, הוא בעצם רוצה לטעון, אוקיי, אני פותח לעצמי כוללים שלי.
כן, אני פותח כוללים שלי,
והכספים שאני משתמש איתם, אני משתמש איתם בהקמת יישובים.
והכולל העברי, אז הוא גם מדבר על זה שאברום העברי, אתה יודע, וגם יש פה כמובן הוא רומז את שמו, כי ויוסף בן רבי חיאל זה עברי, ואז הוא עושה את הפיגוע הראשוני, שבעצם עליו אני רוצה לדבר, הוא מוציא חוברת. הוא מדפיס חוברת קטנטנה, משהו כמו 30 עמודים, החוברת הזאת...
אנחנו מדברים שוב באיזה שנה זה?
תפריש למד ג'
תפריש למד ג' שזה כמה עשרות שנים... לפני תוכנית הרצל,
כן,
רק שהמאזינים יקלטו במה אנחנו מדברים.
ואת החוברת הזאת הוא מחליט להפיץ בכל העולם, הוא אומר אין פה זכויות שמורות בחוברת, עד רבה, חובה כל מי שיכול שיפיץ את זה, רק תנאי אחד, הוא רוצה לפני שמפיצים לדבר איתו, כי אולי יהיה לו תיקונים, אתה יודע, זה. ואז, והוא גם אגב מזהיר מאוד, תדעו לכם, יושבים לכם הרבה שרלטנים יוצאים מהארץ, כל אחד, איך הוא אומר, כל איש הישר בעיניו עושה לו חותם גדול, המתיים אורכו והמתיים אורכבו, כל אחד עושה חתימה, חותמת, ומצייר בפנים את תבנית כותל המערבי, עם פסוקים.
פה הוא ממש נלחם ראש בראש בגיוס כספים שנעשה בחוץ לארץ.
הוא מתחיל, אבל הוא מתחיל בקטן, הדבר הזה עוד יגיע ובמעשה יעיף לו את התוכנית. הוא מתחיל, ואז הוא אומר, בואו, אני רוצה לייסד את המדינה שלנו, את ההתיישבות, אני רוצה שיהיה פה הכל. אם אתה רוצה בשפה שלנו היום, הוא צריך משרד חינוך, משרד בריאות, משרד, הוא רוצה לסדר את הכל, הוא רק לא קורא לזה במילים שלנו, ופה זה מתחיל להיות ממש מרגש, כי הוא למעשה נותן את הפתרונות הכל. דבר ראשון, כמובן, חינוך, זה מבחינתו הדבר שהכי מעניין, שים לב, תף ריש למד, אם מישהו יגיד לך ששרה שנירר המציאה, תף ריש למד, הוא מדבר על בתי חינוך, לא רק לנערים, אלא גם לבנות ישראל. הוא אומר, אז זה הכל חייב לסדר את זה. המחזור הלמידה שהוא...
בוא לא נשכח ששרה שנירר פתחה, אז ההסכמות הגיעו עם האמס,
ובאר בלזר,
וחובץ חיים. יהדות הונגריה, כמה שידוע לי,
לא הסכימה עם שרה שנירר.
פה יש לנו פה תוצר של יהדות הונגריה, של בית המדר של חסם סויפר, שתומך כבר אז...
תומך, מחדש.
מחדש, בייס ינקף בעצם, מי שלא.
עכשיו הוא מתחיל לדבר על מחזורי לימוד של 13 שנים, זה קצת מזכיר שיטת מהר"ל, מחזור ראשון 5 שנים מגיל 5 עד גיל 10, לומדים כ"ד ספרי תנ"ך עם פירוש רש"י ומדרשים, מחזור שני עוד 5 שנים, 6 סדרי משנה עם ברטנורי.
אגב, אני רוצה לציין פה שרבי יצחק שלמה זילברמן ניגש רב חזקאל אברהמסקי לגבי התוכנית הלימוד שלו, שללמד את הילדים דומה. תנ"ך, מישהו רב חזקאל אמר לו שבליטה כל ילד יהודי ידע תנ"ך.
וואו, מדהים. גם על זה צריך פעם לדבר. מגיל, למעשה אנחנו כבר אוחזים, תשים לב, ילד שהתחיל ללמוד בגיל 5, והוא כבר מגיע, הוא כבר בן 15. שים לב, הוא בן 15, הוא עוד לא למד גמרא לפי רבי עקיבא יוסף, ועכשיו מגיע השלב האחרון, שלב 3 שנים, שבו לומדים גמרא עם מפורשים. וכאן מגיע תוכנית, שאני לא יודע אם זה מזכיר לך בתוכניות של היום, מכאן עכשיו ואילך, זה שאלה, לא כולם ימשיכו ללמוד, מה שנקרא רק העילויים. אז הוא אומר, בעלי הכישרון של המחזור הזה, המשיכו את לימודם עד שיגיע להוראה, ולמעשה אנחנו נגדל, נצמיח קבוצה של גדולים, שהם לימים הם יהיו ראשי החבורה, אבל מי שאנחנו רואים שהוא לא מספיק מוכשר, מגיל 17, אנחנו מתחילים שעות מסוימות ביום, שהוא קובע 3-4 שעות ביום ללימוד, ואחרי זה הוא מתחיל לעסוק קצת באומנות. עכשיו מי משלם, הכל, הוא הלך את הפרט הקטע, מי משלם את הכסף של המלמדים והמורים, תהיה ועדה מפקחת עליהם, הם צריכים להיות, כי גם אומנות אסור ללמוד מפי עבריין, הוא כותב, הפרדות לא בבית שיש שם אישה, לא כל אומנות, יש צריכים שיקול הדעת, לא כל מקצוע, יש מקצוע מאוד חשוב לו, הוא קורא לזה מלאכת רוכל, אבל יש בסוגריים, הוא קורא לזה אפטייקר, ואנחנו יודעים שזה רוקח. וכאן הוא נכנס, איך אפשר ללמוד? רוכלי, זה תלוי מי מלמד את זה, רק אם אדם קשר, כמו רוכלי ירושלים, או הרופאים שבאו מפולין, הם יכולים ללמד את זה.
פה אני רוצה רק להכניס שהוא הערת ביניים, שרציתי לדבר עליו יותר מאוחר, אבל היהודי המיוחד הזה שאני הולך לכתוב עליו מאמר במגזין משפחה, זה יהודי באמת שעלה עם אחד מהעליות החרדיות האלו, בשביל ראש פינה, להתיישב ראש פינה, באמת הוא היה מיוחד בכך שהוא היה רוקח, לא מדופלם, אבל מומחה, והתושבים היהודיים של הגליל, היו מעדיפים ללכת אליו, מאשר ללכת לאנשים בעלי דיפלומה, איזשהו מישהו שראיין אנשים שרידים עוד מהיישובים האלו בגליל, שהרוקחות היה בה איזשהו, בוא נגיד, אידיאל, התחיל כבר מסולבק ולבן שלו מניסנבק, ועבר ליהודי הזה שמדבר עליו, רבי יצחק גולדהר,
גולדהר אולי?
רבי יצחק גולדהר, גולד האב.
גולד האב.
בעל העד מסקוידש, כן, זה
כן, כן, כן.
בעצם הנושא שלנו זה, אז הנושא של לוקחות תפס אצלהם מקום נכבד, כפי שאנחנו רואים פה.
כן, גם לנו היה רבי בשושלת רוקח, הרבי רבוני מפשיסחי, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, והוא גם מדבר, עכשיו כמו רופא, הוא גם נותן את הדעת, שצריכים שיקול הדעת גדול, מה יעשו בשבת, איך רופא ירפא נשים, זהו נכנס לזה, עכשיו הוא מדבר על שאר המלאכות, ממש משרד המדע, הוא כבר עובר כימיה וטכניקה, ילמדו מפי ישראל, יש לו שני תנאים, ילמדו מפי ישראל, ודווקא בספרים שכתובים בלשון הקודש, כי הוא עדיין מקפיד לא לדבר שפות זרות, מאותו חרם קדום, והוא אומר, אני מדייק את הפרטים האלה, חשוב לי, כי כמו שהרופאים בשעת מגפה, צריך להזיר אותם על מה שהם אוכלים, זה דברים עדינים, תהיו פה מאוד זהירים, אנחנו על כל זה נדבר.
צריך לתכנן את הכל מראש.
עכשיו הוא מדבר על לשלוח שגרירים, נושאים או קורא להם, לשלוח אותם לחוץ לארץ כדי לגייס עוד תומכים, עוד חברים, וזה, הוא מדבר על תעמולה בכתב ובעל פה, אז בעל פה פשוט לא, מגידים, דרשנים וזה,
כתבי עת כנראה.
או, כשזה מגיע לתעמולה, אז מצד אחד יש עיתון, שוב אנחנו מדברים על תפר יש למת, כן? עוד אין עיתונים חרדים כל כך, אבל הוא כבר מדבר על להוציא עיתון, יש לו בעיה עם העיתון, כי המשכילים משתמשים בעיתונים, והוא לא רוצה להשתמש בעיתונים, הוא אומר, צריך לאיים בזה, הוא חושב אולי להוציא מכתבים, שזה נראה לי בשפה פחות מכובסת, זה פשקבילים, והוא משאיר את הסיפור הזה בצריך עיון, מה שברור לו, שהוא הולך לייסד, הכולל צריך לייסד בדפוס, כל חידוש שהתוירה של בני הכולל, אם הם יהיו ראויים לדפוס, צריך להדפיס, ספרי מוסר צריך להדפיס, שאנשים זה, הוא מסדר פה את המפיץ, עכשיו הוא מתחיל לדבר על מאיפה יגיע כסף, תשאל, תשלומי נדבה ומיסים, הוא ממש
זה
הולך...
זה בשביל הייסוד הראשוני, אני מבין, בגלל
לא, ש... לא, לא, בכלל, איך המדינה תחזיק את עצמה?
לא, אבל לפי שיטתו, המדינה תחזיק את עצמה, בגלל שיש פה בעלי מלאכה.
כן, אבל אנחנו גם צריכים את האורגניזם, את הוועדות שמפקחות את ה... כמו שאמרנו מקודם, המחנכים הלא, הם יושבים על תקציב מדינה, וכל זה, אז אנחנו צריכים ממש להקים את המדינה, אנחנו צריכים לקחת מיסים, יש מיסים, המיסים הוא ממש נכנס לרזולוציות, כמה זה...
הוא הצליח לדמיין בראש שלו...
ממש.
מערכת של מדינה.
אז קודם כל אתה נותן מעשר מן המעשר, זה אחד למאה מכל ההכנסות והרווחים, והנהלה תחשבן לך את זה, זה משרד הרשות המיסים אם תרצה.
לפי השיטה שלו, במקום מס הכנסה, יהיה לנו... מייסרס.
בדיוק, ואז אתה גם עובר, עכשיו יש גם מס רכישה, מכל בית וקניין ייתן הקונה 5 ל-100 מן המחיר, והמוכר 1 ל-100, זאת אומרת, המוכר צריך לשלם פחות, אני חושב שהיום זה הפוך, אבל המחותנים צריכים לשלם 1 ל-100 מנדוניית בניהם, וקיצור, הוא ממש נכנס, הוא מחשב את שכר הלימוד, והוא עושה רשות מקומית, בכל עיר ומקום יימצא פקיד, מכל זה, מכל הכספים האלה, יעשו את משרד הדתות, כל צורכי הדת של הקהילה, וכאן הוא הולך, והתוכנית הכי מרתקת שלו, זה איך למעשה מחלקים את הציבור, וכאן כדרכו הוא חוזר למדבר, והוא אומר, אנחנו צריכים לעשות פה קיבוץ שנקרא עדה, הוא מחלק את עם ישראל, את המדינה שלו לעדה, ביתיו, דגל ושבט, כל 10 אנשים.
למה זה חשוב לו בעצם החלוקה הזאת?
אני חושב כדי לפקח, כדי שיוכלו לסדר את הדברים, שיהיה ברור החינוך. הוא ממש מקים מערכת בירוקרטית, זה מדהים לחשוב על זה. כל 10 אנשים זה עדה, בראשם שר עשרות, יש מעלם ביתיו שזה שר 50, שני בתי אבות זה דגל.
כמו שאני מבין, מבחינתו ההתערבות של המדינה בחיי האזרחים, תהיה התערבות מסיבית, וצריך על
פיקוח. לפחות בקביעה, כן, כן, לגמרי, כי זה מדינה יהודית, זה מדינת הלכה, בו אין חוכמות.
בשביל להבטיח את שלטון ההלכה על התושבים.
כן, ואז הוא ככה מצליח להגיע, שני בתי אבות מצטרפים לדגל שזה 100, מעליהם יש מנהיג ורב, על כל 100 יש מנהיג ורב, 10 דגלים, שזה בעצם 100 אנשים, זה שבט. הוא לא מסכים שיהיה יותר מ-12 שבטים, והשבט, יש לו גם תקציב כמה יכולת הכי גדול במדינה, השבט, המספר הכי גדול, הוא לא יותר משתי רבבות ושני אלפים. אתה ודאי מכיר את המספר? שזה המספר שהגמרא כותבת שיש עליו השראת השכינה, שתי רבבות ושני אלפים, ובכל זה יש בית דין גדול, המרכז, איפה עיר הבירה? ירושלים, כמובן, לא שום מקום אחר, הנשיא צריך להיות מאנשי ירושלים, שים לב לרזולוציות, אנחנו ממש, ההנהגה המרכזית מורכבת ממועצת של שלושה גדולי תורה. שים לב, אין הבדל והפרש בין אשכנזי לספרדי, תימני או מערבי. אולם מסתדרים ביחד, אבל הוא כבר מאבחן שכן יהיה הבדל. חייבים בשביל לפרק את ההבדל הזה, לא מספיק להגיד שאין הבדל. הוא אומר, תשימו לב, אם כל אחד יתנהג אחרת ויתלבש אחרת, תמיד יהיה הבדלים. ולכן, הוא אומר, הניסיון מוכיח שאנשים, זה מתלבש עם פרק, זה עם ספודיק, הם לא יהיו ביחד. ולכן אנחנו חייבים ללבוש מלבושים שלבשו אבות...
אחידים, מלבושים אחידים.
תלבושת אחידה, עכשיו תשאל מי, אז כל אחד ירצה את התלבושת שלו.
לא, אנחנו, חוזים מאחורה.
לתלבושות של התנאים והמוראים, וצריך לברר מה המלבושים. ושים לב, יש יוצאים מן הכלל שמקבלים הנחת סלב בדבר הזה, הגדולים והמנהיגים הרבנים, הם יוכלו להמשיך ללכת עם השטריימלך ועם כל זה, אבל
המון העם זה תלבוש את
החידה. הציבור זה, עכשיו יש גם סנקציות. מי שלא מציית לפסקים שהיו בוועידת מלוביץ', אם הוא משחק בקובייה, מבקר בתיאטרון או בבתי קפה, יושב במושב ליצים, או שהוא עובר על עבירה, הכולל זורק אותו.
לעצמא אין לו תמיכה.
עכשיו הוא ממשיך הלאה, הוא ממש נכנס לכל, החבר'ה הוא עובר לשיטה, איפה קונים את הקרקעות, איך עושים את הקרקעות, איך מתקדמים איתם. הרזולוציות הוא הדבר המדהים שלו. כל 100 משפחות, ויש לי, העיקר שכחתי, תשאל על צבא, איך עושים צבא. גם כאן הוא מנסה לסדר, צריך לבחור 10 בכל מושב, 1% מכל המתיישבים, 5 מהם יעמדו בתוך העיר, קוראים להם שומרי אל. זה היחידה, ככה נקראת. 5 הנותרים הם רוכבי סוסים, והם יכונו בשם לוחמי אל. הם יהיו אחראים להסתובב בשדות, ולפטר מחוץ לעיר, ולשמור. בזמן משמרתם, הם פטורים מכל עבודה, מכל דבר, כאילו המדינה פותרת אותם, זה כמו המילואים של זמננו. בשבת יעמידו שומרים,
הוא בעצם לא מדבר על הקמת צבא במובן המודרני של המילה, הוא מדבר על זה שיש לי איזשהו יישוב מסוים, יש לנו שמירה על יישוב.
כי בעולם שלו אנחנו לא מקימים מדינה ריבונית, ולכן הוא לא צריך ללחום באויבים, הוא מקים והוא מסתדר עם האויבים.
בעצם שיטור מקומי משהו.
כן, בשבת הוא הולך לעשות, זאת אומרת המדינה הריבונית, זה השלטון העות'מאני, אין לו איתו שום בעיה, אין לו שום יוזמה, זה צריך לשים לב. מכאן השאלה שלך מקודם על לעלות בחומה וזה, הוא לא מדבר על הדברים האלה, הוא מדבר על להקים קהילות אם תרצה, להקים עוד כולל. הוא אומר בשבת תעמידו שומרים של בני נוח, שזה גויים, משרתים, אבל גם בשבת צריך להיות מוכנים, באופן שאם ישמעו כל תרועה בחצוצרות, כן, הוא חוזר לזמן המקדש, אז שיתאספו כולם על המשמר, והכי מרתק זה משרד העלייה והקליטה, שהם יהיו אחראים, מהרגע שמשפחה בחוץ לארץ מדווחת שרוצה לעלות, צריכים לייעץ להם, צריכים להתייעץ איתם, צריכים להציב שגרירים בכל הנמלים והחופים, המשמשים שערי ארץ ישראל זה בעיר נעמון, שזה אלכסנדריה במצרים, יפו, ביירות, חיפה, בכל המקומות הללו, יהיו גם משרדי עלייה מטעם הכולל. עכשיו, ואנחנו מגיעים לדבר האחרון, הוא גם רוצה משרד התיירות. זאת אומרת, לא רק בעולים על מנת להשתקע בארץ, אלא גם מי שמגיע לבקר, הכל חייב לטפל, הכל חייב לעזור, להוזיל את מחירי הנסיעה באונייה וברכבות. כן, אני פשוט נדעם
מה כל כך חשוב לו העניין הזה של...
כי אם אנחנו כבר פה והם כבר הכניסו מיסים, גם פה יש מיסים, והוא רוצה להחזיר קצת את העלייה לרגל שאנשים עולים לירושלים. לא בטוח, לא בשביל להקים בית המקדש, אלא בשביל לבוא לארץ ישראל. אז הוא מוצא לעצמו 3 תאריכים, שים לב, הראשון בירח ניסן, למה אני אגיעו לחג הפסח לירושלים, השני בירח אייר, וזה מרגש אותי, כי היום צד שלו הוא בראש חודש אייר, ומשום מה הוא קבע את היום הזה, שאז כולם יעלו, ותשאל למה ראש חודש אייר, כי הוא רוצה שכולם יעלו להילולה דרשב"י, ייסעו משם לרבי מאיר בלנס, דרך חיפה, ומשם יעלו אחר כך לירושלים לחג השבועות, והתאריך השלישי הוא כמובן חודש אלול, חג הסוכות. עכשיו...
דרך אגב, רואים מכאן שכבר בזמנו הנושא הזה של אילולה דרשבי היה...
לכם אני לא צריך לספר, אילולה דרשבי בזמן אחסם סופר כבר הולך איתה...
יש פולמוס מאחסם סופר על אילולה דרשבי.
אבל אחסם סופר מדבר על כך שיש פה מנהג ושורפים
כן, אבל התלמיד של הבן בעצם לא מערר בכלל, אלא עד הרבה.
אבל הפולמוס הוא על שריפת הבגדים, בוא נזכר, על שריפת הבגדים העיקרים. אני רוצה להרוס את כל האוטופיה, התוכנית הזאת לא יוצאת לפועל, הוא מנסה, הוא מצליח לקנות כמה שטחים, מתרפדים לו את זה, הוא מגיע למצב שהוא לא יכול לצאת מהבית, הוא מסתגר, השגריר האוסטרי מציע עליו, ההונגרי, האוסטרו-הונגרי.
באיזה שלב מתחיל הייסוד של פתח תקווה על ידי...
פתח תקווה זה אנשים שלידו, הוא מנסה ליישב, בתוכנית שלו, אם אני זוכר טוב, הוא מדבר על להקים יישובים יותר ליד חברון, הוא יוצא לטייל ליד חברון. אני חושב שהנדיב של פתח תקווה, שזה דוד גוטמן, מגיע איתו בשביל לנסות לקנות את השטח, הם קונים ושום דבר לא מצליח. עכשיו, הוא לאט לאט חווה בידוד מטעם העדה החרדית, לא העדה החרדית, מטעם היישוב הישן בירושלים.
הכוללים, כן.
הכוללים ממש
מנדים אותו. הרגישו סכנה ממנו. כן.
הרגישו סכנה. יותר מזה, שמגיעים פה לארץ שני אורחים מפולין, שמכירים אותו, רב חיים לוזר וקס, הנפש חיה, והאיידים שלו, רב לוזר פולטוסקר, הם מגיעים פה לארץ, הם לא יכולים להיפגש איתו. ממש לפי התיאורים, אם אני זוכר טוב,
הוא
לא
קלו מצאתי. באיזשהו מקום.
הוא קלו בבית, הוא פוחד לצאת, ועומדים כמה אנשים, ולא נותנים לרב חיים לוזר וקס, שהוא היה גם חוץ מרב של העיר קליש, הוא גם היה מיליונר. הם הקימו פה את בתי ורשה, ועוד כמה שכונות, הם הגיעו מפולין, והם לא נותנים להם להיפגש איתו. זה עד כדי כך מגיע. והוא נפטר כאמור בראש חודש יער, הוא נפטר די שבור לב קצת, זה הפולמוסים שהיו עליו, זה מה שהזכרתם לגבי שופר בשבת, אבל גם היה לו את הנושא של חרם דרבנו גרשום. הוא רצה לומר שבן אדם שרוצה לעלות לארץ ואשתו מעכבת אותו, אז הוא רשאי לשאת אישה נוספת. הוא ממש רצה להתיר את זה, וגם פה היה שמח. ואם נחזור להתחלה,
מעניין לבדוק האם לכתבים שלו היו השפעה על על ראשי הציונות.
אני לא יודע, אני מתקשה להאמין שהרצל המתבולל שלא ידע כנראה לקרוא בעברית.
כן.
אבל כן, אנחנו לא יכולים לדעת, אולי חובבי ציון או אנשים כאלו, אני לא חקרתי את זה, אני חייב לומר. יש אנחנו אפילו עוד לא התחלנו לגעת בנושא הזה של החרדים המתיישבים. יש לנו את היהודים שהקימו את פתח תקווה שהזכרתם, את הג'רמקר בסרולבק,
מזכרת בתיה,
מזכרת בתיה, הסוגיה שעליה אתם מדברים. אני חושב שלצערנו השעה קורת רוח שוב מגיעה לסיומה, ואנחנו נצטרך לייחד על כך פרק נוסף ואחר. אז לבינתיים ניפרד,
בעזרת השם נחזור וניפגש ונרחיב את העירייה החשובה הזאת, לא בכדי פשוט לתקן את המעוות שהצליחו לשתול לנו כל מיני אנשי פרופגנדה למיניהם למשך הדורות.
ונסיים בתחינה שתחזן עינינו בשובך לציון ברחמים.
ברחמים.
כל טוב.